אנחנו עכשיו קרבים לשבת חזון. שנה שבת חזון יוצא ביום תשעה באב עצמו. זה שימן טוב, זה עומד לעתיד לבוא. זה תשעה באב לעתיד לבוא, יהיה חג גדול כמו שהיה בבית שני. בית שני תשעה באב אחד, ואתם יודעות שבשנה הבאה זה גם יהיה בשבת, כי כל פעם שיש שנה מעוברת אז זה אותם תאריכים באים אחרי זה. בכל אופן, בזאת שנקרא השבת פרשת דברים, ונפגוש את האיכה הראשון. משה רבינו אומר, איכה אשא לבדי, תוכם מסכם. אז נראה, נלמד קטע, מה בדיוק המשמעות שמשה רבינו אמר, איכה אשא לבדי, מה זה האיכה הזה? ובואו נלמד ביחד שפת אמת, תף ריש נונטט. אלה הדברים אשר דיבר השם. אחד עשר יום מחורב. פרשו חז"ל, והלכתם בגימל ימים, זאת אומרת, הייתה להם קפיצת הדרך. כל כך הייתה שכינה מתלבטת למהר להכניסכם לארץ ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כל כך רצה שכבר ייכנסו לארץ ישראל, זה המצב האידיאלי. אומר השפת אמת, היינו על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש בפרשת מקץ על הפסוק במשלי, כתוב ככה במשלי, תוחלת ממושכה מחלת לב. זאת אומרת, כשיש משהו שהוא נמשך, תכף הזוהר יסביר את העניין, אז הלב חולה. מחלת לב זה לב חולה, כך מסבירים המפרשים. המשך הפסוק כתוב, ועץ חיים תאווה בא, אומר הזוהר ככה, תוחלת ממושכה מחלת לב, שהשפע בא על ידי השתנות. השתנות, פירוש הדבר שצריכים לתרגם את הדברים כל הזמן, מדרגה לדרגה, מתרגמים את זה עוד תרגום ועוד תרגום, וכל תרגום הוא בעל חשבון הדרגה, אתה צריך לתרגם את זה עוד פעם לדור החדש, ועוד תרגום ועוד תרגום. מחלה לב, ועץ חיים, מה זה עץ חיים? כשיש דבקות התורה, תאווה באה מיד, עיין שם. אז הלב, בשיא עוצמתו, תאווה באה, תאווה באה כמובן. זאת אומרת שהלב הוא במלוא כוחו. לב חולה, אז הוא מוחלש. אבל כשהלב בריא, אז זה מלוא העוצמה. אומר השפת אמת, תראו איך עכשיו, איך הוא מסביר את הזוהר. וכן היה רצונו יתברך ורצון משה רבנו עליו השלום להיות נכנסים בכוח התורה. המצב האידיאלי היה שעם ישראל, משה רבנו אומר בפרשה בעזרת שם השבת נקרא, ובדבר הזה אינכם מאמינים. משה רבנו אומר בנאום שלו שמתחיל עכשיו בפרשת דברים, הוא יימשך משך 11 פרקים עד פרשת ראה. אומר, בדבר הזה אינכם מאמינים, אתם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכניס אתכם לארץ והוא יפתור את כל הבעיות. אומר השפת אמת, אומר, וכן היה רצונו יתברך ורצון משה רבינו עליו השלום להיות נכנסים לארץ ישראל בכוח התורה. אם היו מאמינים והולכים באמונה וביטחון, אז לא היה צריך כל הסיבוך הזה של המרגלים, והיו נכנסים מיד כמו שהקדוש ברוך הוא אמר להם, על הרש עלה ותירש מיד בלי סיבוכים. אבל כשלא נמשכו כראוי אחר מדרגת משה רבנו עליו השלום, הם לא רצו, הם לא התאמצו לעלות לקומה של משה רבינו. שימו לב, אומר השפת אמת, וכשלא נמשכו כראוי אחר מדרגת משה רבנו עליו השלום, שר התורה. משה רבנו היה שר התורה, והם לא התאמצו להגיע לדרגה הזאת של משה רבנו, אז הם נשארו בדרגות נמוכות. וכשנמצאים בדרגה נמוכה, אז צריכים כל הזמן לתרגם את התורה. ואתן יודעות, מצד אחד חייבים לתרגם את התורה, אבל כל תרגום יש בו גם סכנה, כי ברגע שאתה מתרגם, אז כבר הורדת את התורה, כי אתה מתרגם את זה לשפה של הדור. אין ברירה, אתה צריך לדבר בקודים של הדור. היום אתה רוצה היום לדבר לפני בני נוער, אם אתה לא תשתמש בקודים של הדור, אף אחד לא יבין מה אתה רוצה בכלל. צריך לדבר על זרימה ועל חוויה ועל הפנמה ועל חיבורים, כי זה הקודים של הדור. אבל אם זה נשאר שם, הכל נשאר בזרימה וחיבורים, ולא מגיעים לנקודה הרוחנית הפנימית, אז עכשיו הם יצטרכו, אותם בני נוער, כשהם יהיו הורים, יצטרכו לתרגם את זה לילדים שלהם. והילדים שלהם כבר לא יעסקו בזרימה ובחיבורים ובחוויות וריגושים, הם כבר יהיו עולם אחר לגמרי. אז יצטרכו תרגום על תרגום על תרגום, זה לא נגמר. זה נראה, זה הבחינה של התרגום בגובה העיניים. אז אם התרגום הוא אמצעי, אין דרך אחרת, כי אף אחד לא יבין אותך. אבל אם התרגום הוא תכלית, ובסוף התורה היא תורה רק של זרימה וריגושים וחוויות, אז מה יהיה הלאה בדור הבא? מה נשאר? אומר השפת אמת, הם לא רצו להגיע, להיות מחוברים לשורש, לבאמת לתורה המקורית, לפנימיות של התורה, לנקודה הפנימית, לשורש. הם לא רצו. אבל צריכים לתרגם ולתרגם, לתרגם. בתרגומים האלה בסוף היה צריך חוקים גדולים. תנועות, הגמרא אומרת, שלושה ימי חושך ירדו לעולם. חטא וטט ועשירי בטבת. למה? מה קרה? בחטא התורה תורגמה ל-70 לשון. זה הביא חושך לעולם. צריך לתרגם את התורה ליוונית? תרגמים את התורה ל-70 לשון. אז מצד אחד אין ברירה, אבל מצד שיש בזה גם הרבה סיכונים. אז זה שאין ברירה, זה לא אומר שאין סיכונים. אז מה אין אפקמינה? שצריכים להיות רגישים. צריכים להיות רגישים. אני תמיד אומר, כשאתה מעביר שיעור, ומישהו יגיד לך בסוף השיעור, תשמע, זה היה שיעור מרגש ויפה, אתה צריך להעלב. אם אתה אומר השיעור הזה נגע לי לנשמה, אז אתה יודע, אוקיי, זה התפקיד של השיעור. אבל לרגש? מה, אנחנו פה באמריקה באים לרגש? זה הכל הרי בא משם. הכל התחיל משם. אני זוכר, אני, לפני שבאתי לשילו, אז הייתי רם בקרם ביבנה 5 שנים, והיו לי ישראלים וגם אמריקאים. זה היה לפני 42 שנה, אז התחלתי. בא אליי תלמיד אמריקאי, הוא אומר לי, תקשיב אותו בעברית, הוא אומר לי, אחרי שהוא בגמרא, אומר לי, מאוד אהבתי את השיעור. אז בעברית לא הייתה ביטוי איזה אהבתי. זה תרגום של מה? מאיפה זה בא? I like it. אמרתי, מה זה נקרא אהבת את השיעור? לא הבנתי מה הוא בכלל מדבר. היום אתם יודעים, אהבתי, אתם מכירות את זה. מה אהבתי תורתך? הכל היום מזיחתי. אבל אז זה לא אהבתי, זה הכל בא מאמריקה. זה הריגושים. אז מה, התורה זה ריגושים? אז זה אמצעי, בסדר גמור, אין משהו אחר. זה השפה, זה השפה. אבל זה לא התכלית. אתם מבינות פה את הגבול העדין. זה גבול מאוד עדין. זה גבול עדין, עדין, עדין. אומר השפת אמת, בני ישראל לא הלכו אחרי משה רבנו כמו שצריך. היי, אומר, כשלא נמשכו כראוי אחר מדרגת משה רבנו עליו השלום, שר התורה. בדור הזה יש יהודי אחד שזכה לתור שר התורה. מי זה? יש רב אחד שקוראים לו שר התורה. מי זה? איך? מצוין. הרב קנה הוא שר התורה. למה הוא שר התורה? כי הוא יודע את כל התורה. היה פעם אחד חיבר, חיפש מקור משהו למערת המכפלה, איזה מקור מאוד מסוים, לא מצאו. גם הרב גוגל לא מצא את זה. עכשיו הרב קניאסקי לפני 15 שנה היה לו אירוע מוחי, ומאז הרופאים אמרו לו שהוא חייב כל יום לעשות הליכה של 3/4 שעה. אז הוא כל יום צועד בבני ברק 3/4 שעה, ותוך כדי ההליכה שואלים אותו כל מיני שאלות, אבל הוא צועד. אז אחד שואל אותו הרב, איפה כתוב המקור הזה על מערת המכפלה? אז הוא אומר ככה, הוא אומר רגע, בבלי, לא, ירושלמי, הוא סורק, לא, הכל במוח, כן, זה לא במחשב, ספרי, לא. אז אמר רגע, ספרה, אוקיי, נאמר זה בספרה. אז הוא שר התורה, הוא יודע את כל התורה, הוא שר התורה. פעם אמרו לו, כמה פעמים כתוב משה רבנו בתורה? הוא אומר, 436. אמרו לו, אבל גוגל כותב שמשה, השם משה רבנו הופיע בתורה 438. אז איך הרב חולק על גוגל? אז הוא אמר להם במקום, בטח, כי כתוב גם פעמיים מיסה, וגוגל לא מפריד בין, הוא מבחין בין משה לבין מיסה. אז לכן זה 438, אבל מוישה רבינו זה 436. זה שר התואר, יודע את כל התואר. ותדעו, כשהוא היה ילד הראש שלו לא קלט, הוא לא הביא, ואבא שלו הלך לגיס שלו, של האבא, הוא אמר, אני מבקש תתפלל שהילד הזה הראש שלו ייפתח. מי זה היה הגיס של האבא, הדוד שלו? מי זה היה? מה אתן חושות? מי זה היה הדוד שלו? החזון איש. הוא גדל אצל החזון איש בבית. וככה, תראו לאן הוא הגיע. עם ראש כזה, שבתחלה היה קשה, הוא למד ולמד, עד שהראש נפתח לגמרי. חותן של הרב קניאבסקי, מי היה הרב? מי החותן של הרב קניאבסקי? את צריכה לדעת, אם הרב אמרת הרב קניאבסקי, צריכה לדעת מי החותן שלו היה. הוא היה מגדול גדול הפוסקים, מי זה היה?
הרב סטיינמן?
לא, 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 הוא מחותן שלו. לא, למישהו בירושלים קיבלתם רמז, איפה אתם באות? הופיע מהר פרן ואת המריבות קודש. מי היה החותן שלו? או, מי אמרה איזה יפה. אז אומרים שהרב אלישיב אמר פעם בתור בדיחה, הרב אלישיב היה מחותן של הרב אוירבך, שניהם היו ענקים. אז הוא אמר לרב אוירבך, תדע לך, זה שהרב קניאבסקי לקח את הבת שלי, זה מקח טעות. הבנתם את הבדיחה פה? מה זה מקח טעות? מקח טעות זה נקרא שלא ידענו. מה הוא לא ידע? מה רב אלישיב קבל לומר שזה מקח טעות? מה הוא לא ידע? שהוא כזה גדול. מה? בתור בדיחה הוא אמר, זה מקח טעות. כלומר, לא ידענו שהוא יהיה כזה גדול. זה בדיחה, לא הבנתם לנורא. טוב שצחקתם גם בלי להביא, זה גם יפה. זה גם דרגה. אז הוא אומר ככה, וכשלא נמשכו כראוי אחר מדרגת משה רבנו עליו השלום, שר התורה, מזה באו כל המכשולות. זה המקור של כל הסיבוכים וכל הבעיות. כי לארץ ישראל זוכים בני ישראל בכוח התורה. תכף הוא יסביר למה. כמו שאמרו חז"ל, כוח מעשה וגילמו, שלא יאמרו אומות העולם לסתימתם. למה שיגידו אומות העולם לסתימתם? שימו לב לניתוח. פירוש, ארץ ישראל למטה, על פי הבריאה, מה זה על פי הבריאה? אם נתרגם את זה לעברית שלנו, מה זה על פי הבריאה? על פי? הטבע, יפה מאוד. ארץ ישראל על פי הטבע, הייתה באמת של הכנענים? הייתה לכנען. ונקראת ארץ כנען. היא באמת שייכת לכנענים, זה על פי הטבע. אבל על פי דרך התורה, בעולם של התורה, בעולם האלוקי, היא מיוחד לבני ישראל. ולכן, כפי כוח התורה בתוך עם ישראל בבני ישראל, יושבים הארץ. כי כל העולם נברא בכוח התורה. אומר, על פי הטבע זה של הגויים. לכן על פי הטבע, כשהגויים אומרים לי סימתם, הם צודקים. אז גם היום, אם באים הערבים, אומרים אתם ליסטים, מה, למה נשאלתם אותנו פה מהארץ? אתם יודעים, גירשו את הערבים מפה. אתם יודעות את זה, נכון? מאיפה גירשו? מאיזה ערים גירשו את הערבים? תל אביב. זה רמת אביב. רמת אביב. מאיפה עוד? לוד, רמלה, ירושלים, מאיפה לא? אקו. יש חלק שנשארו. הם טוענים, מה עשיתם פה? ליסטים מה אתם? אומר שאתם מתים צודקים, על פי הטבע זה נכון. אבל מעל הטבע, על פי התורה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא, הוא נתנה, כוח מעשיו, יגיד למה הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו, על פי הטבע הם צודקים, מעל הטבע, בריאה של התורה, אתם צודקים, ארץ ישראל שייכת לכם. אז זה נכון? כשהיה דיון באום, כשהכריזו על מדינת ישראל, בימים ההם, שגריר ישראל באום היה יהודי שקראו לו אבא אבן. שמעתם פעם את השם הזה? הוא היה אחר כך שר החוץ, נכון. הייתה לו עברית ואנגלית יותר משייקספיר. הוא היה לו משהו שפה לא נורמל. מה הוא ראה לכולם באום? הוא ראה להם את התנ"ך, אומר רבותיי, על פי התנ"ך ארץ ישראל שייכת לנו. הנוצרים מאמינים בתנ"ך, יש להם ברית ישנה, יש להם ברית חדשה, הם מאמינים בתנ"ך. רק אומרים שאחרי זה היה שגריר אחר, כמה שם אחרי זה. ואז זה גם היה דיון, הוא אמר, יצא שאלה. אז שאל אותו השגריר המצרי, תגיד לי, אתה שומר שבת? כתוב בתורה שלכם לשמור שבת, אתה שומר? הוא אומר לו, לא. אומר, אתה לא שומר שבת, אז אני גם לא שומר את מה שכתוב בתורה על ארץ ישראל. אבל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי התורה. ולכן כפי כוח התורה בבני ישראל יורשים הארץ, כי כל העולם נברא בכוח התורה, כמו שאמרו בראשית, בשביל התורה שנקראת בראשית, וכל הטבע משועבד אל התורה. התורה, מכוח התורה העולם נברא, העולם נברא בשביל התורה, ולכן הכל שייך לתורה, הכל נקבע על פי התורה. ואז מה שקנה עבד, קנה רבו. הכל שייך לרבו, זה הקדוש ברוך הוא. ולכן ארץ כנען הוא סב לבני ישראל. הארץ הזו עברה הסבה. בהתחלה זה השייך לכנענים, אבל ברגע שעם ישראל בא בכוח התורה, אכן יהיה זה, אז זה שייך לעם ישראל, זה נקרא ארץ ישראל. אכן אומר השפת אמת, יש בתורה כמה מדרגות, זו למעלה זו. וכמכן בארץ ישראל יש כמה בחינות, וכפי כוח התורה שיש לבני ישראל, כך נכנסים לארץ ישראל. הכל תלוי בדרגות הרוחניות של עם ישראל. אחר כך נדבר איך המדינה קמה עכשיו בגאולה שלנו, נדבר עכשיו קודם כל ברמה עקרונית. וזהו שאמרו, אלה הדברים אשר דיבר משה. הרי אתן יודעות שכתוב ואלה, זה המשך של הראשונים. כשכתוב אלה בלי וב, זה פסל את הראשונים. אומר השפת אמת, מה הכוונה פסל את הראשונים? אומר כאן דבר מאוד מעניין, כי ספר דברים שהוא משנה תורה היא מדרגה למטה מהתורה הקדומה. מעניין, מה הפשט שספר אלה הדברים? ולראות שיש הבדל בין ספר דברים לשאר בת חומשי התורה. למה? כי ספר דברים זה כבר תרגום, זה כבר דרגה יותר נמוכה של התורה, זה תרגום. מעניין מאוד, מעניין מאוד. ואז הוא אומר, וכמו שכתוב, משה קיבל תורה ומסרה ליהושע. מה זאת אומרת שהוא מסרה ליהושע? זאת אומרת שעכשיו התורה לפי איזה דרגה של יהושע. ומה הגמרא אומרת? מה ההבדל בין משה רבנו ליהושע בן נון? כשמינו את יהושע בן נון, מה אמרו זקני הדור? אוי לנו מאותה בושה, אוי לנו מאותה כלימה, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. אז עכשיו התורה היא כבר לא בידיים של משה רבנו, הוא מסרה ליהושע. עכשיו זה כבר הדרגה של יהושע, זה פחות משה רבנו. תראו איך הוא מבין את הפשט מסרה ליהושע. זאת אומרת, עכשיו זה הקומה של יהושע. כך לי, לא הבנתי לנו חותר. זה הפשט, הוא מסרה ליהושע. זאת אומרת, זה בדרגה של יהושע. ואומר השפת אמת, וכן כל פרשת ודברים מדבר מאותה ירידה, מזה שאמר משה רבנו, לא אוכל לבדי שאת אתכם. אז הפשט הפשוט שמשה רבינו אין לו את הכוח יותר לעמוד ולדון את עם ישראל מבוקר עד ערב. ואומר השפת אמת, לא אוכל לבדי לשאת אתכם. אתם כבר לא יכולים להתחבר לדרגה שלי, אתם צריכים תרגומים. הוא מינה להם במקום הדרגה שלו, משה רבנו מינה עכשיו אנשים שיתרגמו להם את התורה, שרים. למה? ולא נמשכו אחר נגעת משה רבנו עליו השלום. מה הייתה הדרגה שלו? עצם התורה, רק על ידי השתנות. מה זה בעברית שלנו השתנות? מה הוא מתכוון השתנות?
תרגום.
עכשיו צריך לשנות את הדברים, לתרגם, ולתרגם זה ירידה. למרות שהם ברע, כי אם יש ירידה צריך לתרגם, אבל התרגום עצמו ירידה. וכן כתיב באמת בהמשך הפרשה, ביאר את התורה. וחזל אומר, איך ביאר את התורה? ב-70 לשון פירש להם. עכשיו התורה מתורגם ב-70 לשון. אתה מתרגם את התורה השם שלו, כל אומה בקודם שלה, כל אומה והתרבות שלה, אז הירידה. ובמדרש כתוב, מרפא לשון עץ חיים, מרפא לשון עץ חיים, התורה מרפא את הלשון, אומר המדרש. אך משה רבנו עליו השלום, רצה שידבקו בעצם החיים ממש. רצו שיקיימו את התורה, ומתוך קיום התורה הם דבוקים בעץ חיים, זאת אומרת דבוקים בשורש, 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 מחוברים, מחוברים, מחוברים. ועל זה משה רבינו אומר, וכתיב איכה איסה לבדי. שימו לב, חזל אומרים במדרש על איכה איסה לבדי, אומרים חזל ככה, שלושה, זה לא מופיע אצלכם, אני אקריא, שלושה נתנבו בלשון איכה, משה, ישעיהו וירמיהו. משה אמר איכה איסה לבדי, ישעיהו אמר איכה הייתה לזונה, ירמיהו אמר איכה ישבה בדד. אמר רבי לוי, משל למטרונה, מטרונה זה מלכה, שהיו לה שלושה שושבנים, כוונה עוזרים, אחד ראה את המלכה בשלוותה, ואחד ראה אותה בפחזותה, ואחד ראה אותה בניבולה. כך משה ראה את ישראל בכבודם ושלוותם, ואמר איכה איסה לבדי תוכם. ישעיה ראה אותם בפחזותם, ואמר איכה הייתה לזונה. ירמיה אמר ראה אותם בניבולם, ואמר איכה ישבה. עכשיו אני חוזר לשפת אמת. אומר השפת אמת, לא סתם המדרש מגביל את כל האיכה, זה לא סתם. עכשיו תראו את העומק של העניין, איך השפת אמת מתרגם את זה, איך הוא מסביר. הוא אומר ככה, וכתיב איכה איסה לבדי, ובישעיהו כתיב, וזה נקרא בהפטרה בשבת, איכה הייתה לזונה קרירה נמנה. אומר השפת אמת, ושני אלו לא סתם כתוב בשלושתם איכה, הוא אומר זה אותו רעיון. למה? ושני אלו עניין אחד. למה? כמו בבחינת נפש, נפש הוא מתכוון, תזכות אשן ראשי תיבות של השען זה עולם, שנה, נפש. נפש זה בני אדם. אז הוא אומר ככה, כמו בבחינה של בני האדם, הכוונה ישראל, שהם לא זכו להימשך אחר מדרגת משה רבנו עליו השלום, אם כן לא היה חיבור לשורש, כן בכניסתם לארץ ישראל, שארץ ישראל נקראת קריה נאמנה. מה זה נאמן? מה זה נאמן? נאמן זה מחובר. ארץ ישראל קריה נאמנה. למה ארץ ישראל מחוברת? למה? למה היא מחוברת? ולמה? ומעל זה למה היא מחוברת? לקדוש ברוך הוא. זה ארץ וכו' לאשר עיני השם אלוקיך הבא. ארץ ישראל זה ארץ של השגחה, ארץ של הקדוש ברוך הוא. קריאה נאמנה. כמו שכתוב, כעיר שחוברה לה, היא מחוברת לשורש. שירושלים למטה מכוון נגד ירושלים של מעלה. יש חיבור. אז כמו שעם ישראל לא מחובר לשורש למשה רבינו, בסוף גם ארץ ישראל לא מחוברת לשורש. ועל ידי חטא נפסק אותו חיבור, זה הדבקות, ואז נקראת זונה. עד שגרם החטא לבחינת איכה ישבה בדד. זה האיכה השלישית. מה זה בדד? שימו לב, בדד לא מחוברת לכלום. זה שלוש. הכל התחיל מהאיכה של משה רבינו, זה עובר לאיכה של ישעיהו, עד שזה נגמר, איכה ישבה בדד. ניתוח מדהים. עד שגרם החטא לבחינת איכה ישבה בדד, שנחרט מן השורש. לא סתם לא מחוברים, אלא מנותקים. בהתחלה לא מחוברים, עכשיו זה נחרט מן השורש. זה רמוז, כמו שרמז במדרש איכה, במדרש איכה למד וב קריטות. שימו לב, למה מילה איכה רומזת על קריטות? קריטות זה ניתוק. תעשו גימטריה של איכה. מה גימטריה של איכה? כמה? 300? יכול להיות.
36.
איך? תרידו לי איך.
א' זה 1, י' זה 10, כ' זה 20, ה' זה 536.
י' וכ' 30, א' ו-ה' 36. למה אתה כך הרבה זמן? כשאנחנו היינו ילדים, המורה היה נכנס לכיתה, כלומר כולם עומדים. ואז, הם צריכים לדעת לוח הכפל בעל פה. 23 כפול 27. מי שידע, מתיישב. מי שלא ידע, עומד. ככה לימדו את לוח, ידעו הכל בעל פה. היום בגלל כל הטכנולוגיה, אנשים לא יודעים חשבון. יש כאלה שלא אפילו לא יודעים מה המספר פלאפון שלהם. הם לא זוכרים. פעם ידעו חשבון. אומר המדרש, איכה? זה למד וב. מה זה רומז? למד וב קריטות. מה זה למד וב קריטות? מה זה? מה הקשר בין קריטות ללמד וב? יש 36 עבירות בתורה שעליהם חייבים קריטות. אז האיכה רומז על קריטות. איכה ישבה בדד. עם ישראל הגיע למצב שהוא מנותק. איפה הכל התחיל? ממשה רבנו. הכל התחיל שלא התחברו למשה רבנו. ירד, 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 איכה ישבה בדד. זה הפשט של שלושת האיכות. כך השפת אמת מנתח את המדרש הזה, איכה, איכה, איכה. זה העומק של הניתוח. איך? נו.
שהוא? שהוא לא התחבר למשה רבנו.
התחבר אבל בעומק, לא במושג של היום. שאדם, מישהו אומר לו משהו, לא התחברתי לזה. התחבר הכוונה בעומק, כן.
אז לא הבנתי למה, כאילו, שם לא התמלודה, כאילו יחיבור, זה פשוט
כמו שגרם לזה. נכון, אבל זה אומר, זה התחיל בשורש, לא היה מחוברים, בשורש. ואז הוא אומר ככה, טוב, שנייה, אז קצת אני רוצה קצת טיפה להרחיב על זה, בסדר? היה בירושלים אחד מגדולי הרבנים, קראו לו הרב גוסטמן. הוא היה נוהג להגיד לתלמידים, הוא אומר, כתוב, היינו יתומים ללא אב. אז הוא אומר, ברור, אדם יתום, אין לו אב. אז הוא אומר, כך, יש שני סוגים של יתומים. יש יתום שזכה להכיר את האבא, ואבא נפטר. יש יתום שאפילו לא הכיר את האבא. אז הוא אמר לתלמידים כך, הוא אמר, תראו, אני זכיתי להכיר את גדולי הדור הקודם, לפני השואה. הוא אומר, הייתי אצל החופץ חיים בבית שלו, הייתי בן בית שלו, אצל כל הגדולים. הוא אומר, אתם, הדור שלכם, אומר, זה אומר, יתום שהכיר את האבא. אומר, אתם דור יתום שאפילו לא הכיר את האבא. כך הוא אמר, היה בזה גם הרבה ענווה, כי הוא בעצמו היה אחד מהענקים, ענקים, ענקים, ענקים. אני זכיתי להיות תלמיד שלו משך שנה שלמה. אפילו, זכיתי אפילו להביא אותו לשילו. הוא אחד מהענקים, ענקים. רבותיי, אנחנו, כל הנקודה היא זה להתחבר לשורש. זה הנקודה הפנימית, העמוקה, זה הדורות הקודמים. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו ככד. זה השורש, 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 השורש. ברגע שאדם כל הזמן מחפש משהו אחר, לשנות, 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 איפה זה נעצר? איפה זה נגמר? זה לא נגמר השינויים הללו. אנחנו צריכים לשאוף להיות מחוברים לשורש, למקור. ואז גם רואים הרבה סייעתא דשמיא. היום בדיוק דיברו בתקשורת על זה שעצרו רב קונסרבטיבי, שמעתם את הסיפור? ב5:30 בבוקר, משטרת ישראל, שלפעמים לא ממש יודעים את הכללים כמו שזה, דופקים אצל רב קונסרבטיבי בבית, אומרים, אנחנו לוקחים אותך לחקירה, 5:30 בבוקר. אמר, למה? מה עשיתי? אמר, אתה ערכת חופה וקידושין, לא דרך הרבנות הראשית. אז הוא אומר, מה? מה זה שנאת ישראל? רינו אותו בשום. הוא רוצה לערוך חופה. אדוני, זה שהמשטרה לא מתנהל כמו שזה, לא צריך בשביל זה לעצור אותו ולדפוק לו ב5:30 בבוקר בבית. אבל מה? אתה עורך חופה? אתה עורך חופה על פי הלכה? זה הלכה מה שאתה עושה? לערוך חופה, אז אתה לא יכול על פי הלכה. אי אפשר כל הזמן לחדש ולחדש. אתם יודעים, אתם יודעות שהרפורמים כבר עורכים חופות ליהודים גויה. גם זה הם עורכים. שלא נדבר על זה שהם עורכים חופות, לא רואים שם בחופה איש ואישה, רואים שם דברים אחרים. זה כל מיני המצאות, זה לא נגמר. אתם יודעים, הרפורמים, אל תחשבו שהרפורמים התחילו כמו שהם. הרפורמים התחילו בדברים קטנים. בהתחלה אמרו, רק שידעו, אמרו, זה לא מתאים להגיד ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. צריך למחוק את הקטע הזה. למה? איפה? מה, אנחנו ארץ ישראל? התחילו לפני 200 שנה. מה, 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 איזה ציון? אנחנו פה בגלות. המחקו את זה מהסידור. אחר כך אמרו, צריך לעשות תפילה מעניינת. אז הכניסו לבתי כנסת עוגב. שמעת מה? מה זה עוגב? זה כזה, עוגב כזה. מאיפה הם לקחו? מאיפה הם למדו את זה? מהכנסייה. בכנסייה יש עוגב. נהיה כמו אנו, נעשה את זה יפה, מעניין. עד מהרה, הילדים כבר שלהם, של מייסדי הרפורמים, כבר התחתנו עם גוי, זה הלך מאוד מהר. זה מדרדר מהר, 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 מהר. אל תשנו, מה אתם משנים? תפסיקו לשנות. זה לא נגמר שינויים הללו. כי כל פעם יש צרכים חדשים, זה לא ייגמר. הוא אומר, השפת אמת, השורש של השורש, הכל, הכל התחיל, עוד בתקופת משה רבינו. שרצו לשנות. אבל לא, לא. בבקשה, אתה רוצה, ברור, צריך לדבר בשפה של הדור, אבל זה שפה. בתוכן, זה אותו תוכן. זה השפה. אנחנו לא משנים את התוכן. זה השפה. זה הקודים. אומר, היו הולכים בדרך של האמונה והתורה, אבל נכנסים לארץ ישראל בצורה חלקה. התחו, אגיד, לא רוצים לשלוח מרגלים. רוצים פה, רוצים שם, הכל הסתבך. אם לא מבקשים רגלים, נכנסים באמונה וביטחון, הכל היה נראה אחרת. אומר ככה, וכמו שנתגרשנו מארץ ישראל על ידי עזיבת התורה, כמו שכתוב על עוזבם את תורתי, כמו כן, אומר, אם מה שגרם לחורבן זה שעם ישראל התחכחק מהתורה, אז שם הפתרון. כמו כן, על ידי עסק התורה נזכה לחזור לארץ ישראל, והכל בכוח התורה. שימו לב, בית ראשון שנחרב אחרי 410 שנה, בית שני נחרב אחרי כמה שנים מחזיק מעמד? 420. זה כבר לא כתוב לכם פה, כי אתם עשיתם טבלה חדשה, אני יודע, אני מדווח. עשיתם עבודה ממש יפה מאוד. שימו לב, תופעה רוחנית שצריך להתבונן בה. בית ראשון ושני נחרבים, עם ישראל אין לו מקום בארץ ישראל. מיד הוא גולה. בבית ראשון נשאר קומץ קטן, זה הסיפור של גדליה בן אחיקם, שהוא נרצח, זה היה אחרי חורבן בית ראשון. היה קומץ קטן של יהודים פה בארץ, ובית שני גם, קומץ קטן, יש משפחה, בפקיעין, איך קוראים להם? זינתי. אני בטוח שביקרתם את הגברת זינתי. אני לא יודעת, היא עדיין עוד שמה?
כן.
אבל הבנתי שהיא רווקה, נכון? היא לא התחתנה.
כן.
היא קיבלה עכשיו מלי פרס ישראל. אז הבודדים נשארו שם. למה? תקשיבו טוב. נחרב הבית, אין שכינה, אנחנו לא יכולים להישאר בארץ ישראל. אין שכינה, מה מחזיק אותנו פה? לכן בחוקיות הרוחנית, בית ראשון ושני נחרב, עם ישראל בגלות. אייס ישאלו אותי, אז מה קורה היום? אז איך חזרנו לארץ? אנחנו כבר פה חצי מעם ישראל פה. יש 13 מיליון יהודים, אנחנו מונים היום 6.5 מיליון יהודים. אז איך אנחנו פה בארץ? ועוד, עם ישראל, כל הזמן, מצטרפים עוד ועוד מעגלים. איך זה? תקשיבו אותו. משל, למה הדבר דומה? אדם מבוגר, שהראש שלו הפסיק לתפקד, הכל לא מתפקד. אבל תינוק שנולד, הראש שלו עדיין לא עובד, הוא לא יודע לחשוב, הוא לא יודע לדבר, הוא בצמיח. בית ראשון ובית שני, עם ישראל היה בחינה של אדם מבוגר. אין בית מקדש, אין ראש, שום דבר לא מתפקד. עם ישראל יצא לגלות. לאט לאט עם ישראל חוזר לעצור, זה כמו תינוק, כמו שכתוב על גר, גר כקטן שנולד דמי, עם ישראל עכשיו הוא כמו תינוק. התינוק, עדיין הראש לא עובד, אז לאט לאט צומחים. אבל המצב, רבותיי, המתוקן של עם ישראל, בכוח התורה. מה תורה? לאט לאט תורה חוזר, לאט לאט נכנסים לכל מיני פינות, שרואים שבלי התורה עם ישראל לא מוצא דרכו. אתם יודעות, בדרום כבר למעלה מ-100 ימים הם זורקים בלונים, מעבירים את הדרום. היה השבוע דיון בקבינט. אומרים לרמטכ"ל, למה אתה לא עושה? אומר הרמטכ"ל, אני על פי המצפון שלי ועל פי הערכים שלי לא יכול לראות באנשים שמפריחים בלונים. כך אמר הרמטכ"ל. זאת אומרת, על פי אמות המוסר שלו, הוא לא מסוגל לתת פקודה לראות באנשים שזורקים בלונים, בלוני תבערה. עכשיו, בואו נראה באיזה אמות מוסר אנחנו מדברים. אם מדברים על פי אמות מוסר אלוקיים, אתן יודעות מה קורה אישה שבהיריון והתינוק מסכן את חייה. מה ההלכה אומרת? איזה דין יש לתינוק הזה? דין רודף. דין רודף. אז ברור שאנחנו נציל את החיים של האמא, כי התינוק הוא כאילו רודף את האמא. זה מושגים הלכתיים. אנשים זורקים בלונים, הם רודפים את עם ישראל. אז מה אתה עכשיו, 100 ימים אתה לא עושה כלום, כי זה לא מסתדר לך עם המוסר המערבי, הכללי העולמי? בשביל זה יש לנו את המוסר של התורה. אנחנו הולכים על פי המוסר של התורה. אז מה עדיף? היה לי איזה ויכוח בשבת. הגיס שלי הוא קצין גבוה בצבא, עכשיו הוא כבר במילואים. אמר לי, מיכאל, מה אתה רוצה שיעשו? אמרת לו, שמעון, תגיד לי, אתה שומע מה שאתה מדבר? מה זה, מה יעשו? הוא אומר, כל מה שיעשו, זה יקרום למלחמה. אמרת לו, שמעון, תקשיב טוב. תקשיב לי טוב. מה שיביא את המלחמה, זה החוסר תגובה. במוצאי שבת, יוצאת השבת, היינו בשבת ביחד, עלינו בר מצווה. הוא כבר יושב עם הפלאפון, הוא אומר למיכל, תשמע, אתה לא יודע מה קרה בשבת. הם ירו כל הזמן. הוא אומר, תשמע, אתה צודק? אמרת לו, מה שאם אתה נורמלי, מה אני צודק? זה דברים פשוטים, הכל חז"ל מלמדים אותנו. כל המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים, אנחנו רחמנים. מה זה אתה צודק? זה דברים פשוטים. אני חושב שהיום במצב שהיו צריכים לתת לילדים בגן לנהל את הממשלה, ולא אנשים בוגרים. ילד בגן, מי שנותן לו מכה, מה הילד עושה? מה זה לא בחזרה? מה אתה אומר, איפוק? אתה אומר, נתאפק. תן לילדים בגן לנהל את הממשלה. עשו את זה יותר טוב. מה זה כל השטויות האלה? אני לפני שבועיים אמרתי, אני לא יכול ללמוד. סגרתי את הגמרא, אמרתי, אני צריך לנסוע לדרום, לראות מה קורה. לקחתי איזה בחור איתי, אמרתי לו, תעלה על האוטו, תתחיל לנהוג. אמר לי, הרב, לאן נוסעים? שקט, נוסעים. סע לדרום. נוסעים לדרום, בואו נראה באיזשהו בעירי כל היישובים, בואו נראה מה קורה פה. התחלתי לראות מה קורה. ראיתי, לא כמו שפחדתי שהכל שרוף, אבל אתה רואה, כל מיני מקומות שרופים, אמר, זה נורמלי כך. חיפשתי בלונים, באותו לא היה שום בלון. לא היה בלון, לא עפיפון, שום דבר, שמיים נקיים. אבל זה לא נורמלי כך. זה לא נורמלי. מה זה נורמלי? אז ברוך השם, היום פעם ראשונה שזרקו בלונים והצבא ירה לכיוון אלה שזורקים את הבלונים. פעם ראשונה. כבר מהיום לא יורים. זה לא נורמלי. איך הגענו בכלל לבלונים? הגענו כי אמרנו, כשלא הולכים על פי המוסר של התורה, אז אתה מגיע למבוי סתום, זה מבוי סתום. אתה לא יכול כך להתנהל. יש לך בעיה מוסרית, בוא נראה מה המוסר האלוקי אומר. בוא נראה מה התורה אומרת. שזה יש מוסר אלוקי. אני אמשיך הלאה. אומר השפת אמת, והכל בכוח התורה, ובאמת גם הגלות וגם העונשים של בני ישראל על פי התורה. הוא אומר, גם כשעם ישראל יוצא לגלות, זה גם בא מכוח התורה. בתורה כתוב שאם עם ישראל לא ילך בדרך התורה, הוא יגלה. גם זה בא על פי התורה. אז הוא אומר ככה, ובפסיק תאית משל לבן המלך, שעשה לו המלך מנייק. מנייק זה תכשיט של זהב בראשו. וכשלא עשה רצון אביו, עשהו לו כבלים ברגליו. המלך לקח את אותו תכשיט, והפך את אותו תכשיט במקום תכשיט להזיקים. הוא עזק אותו ברגליו. אומר המדרש, כן יתהפך כבית אותיות התורה לקינות. תראו, זה מדרש מדהים. כבית אותיות של התורה זה התכשיט שלנו. זה הכבית אותיות. מה הקשר בין כבית אותיות לקינות? כי איך הקינות בנויות? בסדר, א' ב'. אז לקחנו את הכבית אותיות של התורה והפכנו אותם לכבית אותיות של קינות. מה העומק של העניין? אומר השפת אמת, והוא כנ"ל שגם העונשים שלנו על ידי התורה. הכל בא מכוח התורה, גם העונש, גם הגלות. ובזה יש לנו להחזיק, לשוב אליו בכוח התורה. ועל זה כתוב, גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי. מה זה כי אתה עמדי? אז הפשט הפשוט זה השכינה. אומר השפת אמת, לא, יותר עמוק. אתה עמדי הם כבית אותיות של התורה. הכבית אותיות של התורה גם שעם ישראל בגלות, הקבט האותיות של התורה איתו. מה הפשט שהקבט האותיות של התורה איתו כשהוא בגלות? מה הפשט? תסבירו לי, מה הפשט? מה הוא מתכוון? מה הוא מתכוון שהקבט האותיות של התורה, כשעם ישראל בגלות, הקבט האותיות של התורה איתו? מה זה? כי גם הגלות היא גם על פי התורה. כי כשעם ישראל לא הולך בדרך הנכונה, הוא בגלות. אז גם זה התורה. אז הוא כל הזמן רואה את התורה. אז זה אומר כתוב, שיפתך אלו האיסורים, משענתך זה התורה. כן כתיב במדרש, פירוש, כי דכתיב עץ חיים היא למחזיקים במשמע, דכתיב למחזיקים, היינו, כשאין זוכים לדבק בעץ החיים בשלמות, אף על פי כן יכולים להתחזק בתורה, לזכות לחיים. זה שיפתך ומשענתך, אמה ינחמוני. מה זה? שיודעים אנו שהאיסורים, שזה השיפתך, הם באים בכוח התורה, זה משענתך. מזה נחמתנו, שהכל זה התורה. ואז אנחנו יודעים שאיך אנחנו יכולים בעצם לצאת מזה, על ידי זה שחוזרים שוב לתורה, שהכל זה התורה והתורה והתורה. זה נאמר בכלל, וזה נאמר גם בפרט. אנחנו כל אחד ביום יום שלו יודע, כשהוא הולך באמונה וביטחון, כשהוא הולך על פי ההלכה, אז יש לו סייעתא דשמיא. אבל אם באמת הוא לא כל דבר שקל על פי ההלכה, אז הדברים הרבה פעמים מסבכים. אני אתן לכם דוגמה שהייתה לי היום. היינו צריכים, גם אשתי ואני היינו צריכים להיות, היה לנו איזה תור, רופא שיניים. ואשתי אמרה, שמע, בואו נקדים את זה, ניסע לפני זה לירושלים, נעשה איזה סידור בבנק. הקדמנו. באים לבנק. איך שבאים לבנק, אומרת לי הפקידה, מה, אז אמר לה, צריכים פה לחתום מה משהו. אמרת לי, בסדר, עוד מעט אני אקרא לכם. נגיע התור שלנו, הפסקת חשמל. הפסקת חשמל בכל השכונה בבנק, ברמת אשכול, במשך שעתיים. לא ישנו שם שעתיים, אחרי חמש דקות, יצא לנו החוצה. אוקיי, אז הלך הבנק. אז כבר התקבלנו, התקדמנו לכיוון הרופא שלנו. אני מתקשר לפקידה בבנק, כבר שעה וחצי אחרי זה. אז היא אומרת לי, תשמע, החשמל חזר, ובדקתי. היא אומרת לי, אתה כבר חתמת על המסמך הזה לפני 10 שנים. אמרתי כך, תראו מה קורה. אם אני הייתי בא ואומר, רגע, למה לנסוע כך מוקדם? בוא נלמד, למה לוותר על הלימוד? לא היינו צריכים להגיע לבנק, בבא, לא הפסקת חשמל, ולא פה ולא שם. אדם צריך קודם כל תמיד לבדוק, רגע, הדבר הזה הוא נכון, זה הדבר עכשיו באמת ההכרחי, זה הדבר שמצדיק עכשיו להפסיד לימוד תורה של שעתיים, שלוש. מה, אני אעשה קצת לפני זה, אבל לא צריך 3 שעות לפני זה. אז ככה זה בכל דבר בחיים, תדעו לכם. כשאדם עושה דבר, הוא צריך תבין לו, אני פועל על פי ההלכה, אני הולך בצורה נכונה, אני הולך באמונה וביטחון, או שאני עושה יותר מדי השתדלות. הרבה פעמים אתה צריך לתפוס איזה משהו, מישהו בטלפון, איזה חברה או משהו. אתה מתקשר, תפוס, פא, 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 פא. רגע, לאט, לאט, מה אני צריך לקשר ל-200,000 פעם? בוא, תלמד, תגיד פרק תהילים, תתפלל. מה אתה, למה עשות השתדלות כזו מטורפת? אז פתאום הדברים מסתדרים. אז צריך לדעת, לכל יהודי, כמו שהשפת אמת אמר לעם ישראל, שיש שני מסלולים, יש מסלול הטבע ומסלול התורה, אנחנו בכל דבר, עכשיו את מסלול הטבע ומסלול התורה. אתה הולך על פי התורה, אתה הולך בדרך הישרה, שבוע, אספר לכם עוד דוגמה, שבוע היה ה' באב. אתה יודעת מה זה ה' באב? מה זה התאריך הזה? זה יום הילולה של מי? של האריה הקדוש. אז אני כבר רגיל ככה 36 שנה, נוסעים לצפת לאריה הקדוש, הולכים למקווה, פלים ובקבר. אז זה משפחה שלמה שרצו להצטרף אליי, אז הם באו, מפתח תקווה, באו לקחת אותי ונסעו. בדרך, הבן של המשפחה, שהוא בעצמו כבר למעלה מ-20, שדרך אגב, הקשר שלי עם המשפחה זה דווקא דרך הבת שלי שלמדה פה במדרשה לפני 10 שנים, מאז נוצר קשר חבר. פתאום הבן אומר, וואה, אני מרגיש רע, הוא פתאום התחיל כמעט להתעלף. אמרנו, בוא נעצור את האוטו, בוא נראה מה קורה. בן אדם הרגיש מה זה היום ונורא. מה עושים? אנחנו בדרך להרי, באזור של צומת גולן. מה עושים? פתאום, בסך הכל אנחנו שלוחי מיץ ונוסעים להרי. נוצרת לידינו מכונית, זה ג'יפ. אפשר לעזור לכם? אמרו, לא, יש פה מישהו מרגיש לא טוב. יצא מהג'יפ אחד, אמר לי, הרב, בוא, מה אתה עושה פה? אחד שלמד בישיבה, לפני 25 שנה, הוא גר שם. אמרנו את הסיפור, אז הוא אמר, טוב, בואו אולי הביתה, בואו נראה מה עושים. שם נסו מפאי, לא פגשתי אותו כבר 20 שנה. הראה לי את הילדים שלו. אמרת לו, תשמע, יובל, יש פה אחות, בוא נקרא לאחות. אחות באה לראות אותו. דחוף מיון. דחוף לאפולה. חזרנו לאפולה, נסו למיון. עם אמבולנס. אז אבא אומר לי, תשמע, כבר 12 בלילה מאוחר, יקחו אותך, תחזור הביתה, וזה, אמרת לו, יהודה, תקשיב, אני לא נולדתי אתמול, אני בדרך להרי. אבל אין לך מה, אמרת לו, בסדר, אנחנו ניסע להרי לצפת, בעזרת השם נחזור, ובעזר השם הכל יהיה בסדר. לא, אמרת, אתה צודק, תיסע לצפת. נסענו לצפת, גענו שם למיק, וגענו, הכל היה, וכבר היה, כבר אנשים לא היו, זה לא, זה היה לילה אחרי, זה כן, זה היה למחורת, זה כבר זה כבר ור. הלכנו להרי, התפללנו, וקשרנו אליהם לאפולה, מה קורה? אמרו, בסדר, עובר את הבדיקה, מטפלים באותו מוד, הם יודעים את הבעיה, עלו על הבעיה, יש לו אבן שבא מהכליה, וזה היסורי תופל, והם מטפלים בזה. אוקיי, אז אמרנו, אנחנו עכשיו נבוא מהרי, נחזור אליכם לאפולה. באנו אליהם לאפולה, אומר לי, אבא, תשמע, אל תחכו פה, כי אתה יודע, זה בית חולים, יום, זה יכול, אבל יש כיוון טוב, ברוך השם, תיסו כבר הביתה. נוסעים מהפעולה, מגיעים לכביש 6, אומר, תחזרו, השתחררנו. מה? חזרנו, לקחנו אותם, קיבל את התרופות המתאימות, הכל בסדר. סייעתא דשמיא, כי לילה לפני זה הוא גם הרגיש לא טוב, הוא היה בבית חולים אחר, בדקו, אמר, לא, 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 לא יודעים מה, ודווקא באפולה. אתם יודעים, יש בדיחה על אפולה, פעם, יש כביש הסרגל לפני אפולה. אז פעם, על אפולה, יחשיבו את זה כחור, אז אמרו, בכל סרגל יש בסוף חור. ככה אמרו פעם על אפולה. ועוד בדיחה שאמרו על אפולה, אמרו, למה קוראים למקום אפולה? פעם הלכה אישה עם שני יונים, והם עפו לשם, והמשיכה למטולה, והם מתו לשם. אז אני אפולה. דווקא באפולה, דווקא שם היה נפלא. בית חולים, יעיל, טיק, טק, טוק, טוק. זה סייעת השמיים. צריך לדעת בכל דבר, רבותיי, שהולכים במסלול של אמונה וביטחון, יש סייעת השמיים. אם אתה מתעקש עוד השתדלות ועוד השתדלות ועוד השתדלות ועוד השתדלות, בסוף זה מסתבך מסתבך. תירגע, תגיד פרק תהילים, תלמד תורה. בעזרת השם, בוא יבוא ברינה. בעזר השם יבוא, הישועה תבוא. עוד לא גמר, מה אתה אומר? מה זה רמז לגמור או מה? הייתה בחורה, אני חושב שפעם סיפרת לכם, הייתה בחורה שלמדה במדרשה לפני הרבה שנים. הרבה שנים חיכתה לשידוך ולא הלך. היא הייתה בת בית אצלנו, גר אצלנו בית כמה שנים. הייתה בחורה, ממש בחורה מצוינת. כל מקום שהלכה, בחורה אומרת, לא. עד שהגיעה למצב כזה, אמרת לה, תקשיבי, אני אוסר עלייך יותר ללכת למפגשים. אין מפגשים. את לא פורשת יותר, אף לא הולכת למפגשים. עושים כל המפגשים, רווקים, רווקות, את לא הולכת לשם. אמרת לה, מה אתה רוצה שאני אעשה? קודם כל, את לא הולכת. אז מה כן? את רק הולכת, אומרת, כל לילה לפני השינה, ואני תפילתי לך, השם, את רצון, אלוקים, ברוב חסדך, ענני, באמת צריך לצעוק, באמת, אישך. התקשרתי אליי אחרי שבועיים, את אומרת את זה? אמרת לי, כן, אבל אני יפה. אמרת לה, אתה יפה? זה מה שצריך להעיר אותו. כל לילה, את אומרת את זה בצעקות, שגם השכנות שלך יתעוררו מזה. אמרת לה, את חייל למד בזה, אין ברירה, אחרי אתה לא מתקדמים, אחרי אתה נחזיר אותך לפגישות, את רוצה לחזור לשם? מטוב, טוב, הבנתי, 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 הבנתי. אחרי כמה שבועות מתקשרת אליי, אמרת לי, תשמע, שעכשיו הצעה רצינית. דווקא אחד שהוא גר בעיר שלה, ברעננה. רעננה. אני אומר לה, איך קורא לבחור שם משפחה? היא אומרת לי, שם אשכנזי. אני לא רוצה להגיד לכם את השם אשכנזי, תכף תראו למה אני אומר לו. אמרת לה, כמה ילדים יש להם? היא אמרה לי, 9 ילדים. אמרת לה, תקשיבי טוב, ברעננה אין משפחה של אשכנזים עם 9 ילדים. אין דבר כזה. היא אמרת לי, הרב, אני אמרת לה, אין, למה? אין דבר כזה. אחרי שבועיים אני מקבל טלפון מהאימא של הבחור. אמרת לי, תשמע, הבן שלי יוצא עם בחורה. אני הבנתי שאתה מכיר אותה טוב. אני רוצה לברר לבחורה, אמרת לה, בסדר. אמרת לי, אבל תשמע, לפני שאני מבררת, צריך רק להגיד לך שאתה מכיר אותנו טוב, אתה למדת עם בעלי בישיבה. אמרת לה, מה? אמרת לי, כן, אתה שם. אמרת לה, בטח. אמרת לה, עכשיו אני מבין, איך יש אשכנזים, 9 ילדים, כי הוא רב. עכשיו אני מבין את זה. ואז היא ברמה, וברוך השם התחתנו. הייתה שמחה כזו גדולה בחתונה, לא ראיתם כזו שמחה. לא ראיתם. ודווקא בחתונה עצמה לא יכלתי בכלל להיות. כי באותו יום היה יום השנה לאבא של אשתי. אז אמרתי לה, זה הכל נשמה, אם השמחה היא כזו גדולה, שגם שלא נמצאים, באתי אחר כך, אחרי החופה, שמחה כזו גדולה. כל כך הרבה אנשים התפללו, שבעזרת השם, לרגע הזה, אני מביא זה כדוגמה, יש תמיד שני מסלולים, מסלול של אמונה וביטחון, ומסלול ההשתדלות. גם באמונה וביטחון צריך השתדלות, אבל איפה אתה שם את העיקר? זה כאן, זה הגבול העדין, שצריכים תמיד לדעת. בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושבת שלום.